הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 48, עדיפויות תועלתניות. היה זה יום שבת, הבוקר הראשון של פברואר, ובשולחן רייבנקלו, ילד עם צלחת ארוחת בוקר עמוסה לעיפה בירקות, בחן בעצבנות את המנה שלו בחיפוש אחר הסימן הקטן ביותר לבשר. ייתכן שהוא מגזים. אחרי שהתגבר על ההלם הצרוף, ההיגיון הבריא של הארי התעורר, ושיער שסביר להניח שלחשננית היא בסך הכל ממשק משתמש לינגוויסטי לשליטה בנחשים. אחרי הכל, נחשים לא באמת יכולים להיות אינטליגנטים ברמה אנושית. מישהו היה שם לב עד עכשיו? היצורים בעלי המוח הקטן ביותר, בעלי משהו שמזכיר יכולת לינגוויסטית שהארי שמע עליהם, היו האפרורים האפריקניים אותם לימדה איירין פפרברג. וזו הייתה פרוטו שפה חסרת מבנה, במין ששיחק משחקי ניאוף מורכבים ונאלץ למדל טוקים אחרים. בעוד שעל פי מה שדרקו הצליח לזכור, נחשים דיברו לחשננית במה שנשמע כמו שפה אנושית רגילה. כלומר, דקדוק תחבירי רקורסיבי מלא. לקח להומנידי עם זמן לפתח את זה באבולוציה, עם מוחות ענקיים ולחצי ברירה חברתיים חזקים. לנחשים לא הייתה ממש חברה, על פי מה שהארי שמע, ועם אלפים על גבי אלפים של מיני נחשים ברחבי העולם, איך כולם אמורים להשתמש באותה שפה לכאורה, לחשננית. כמובן, כל זה היה בסך הכל היגיון בריא, שבו הארי החל לאבד את אמונו לחלוטין. אבל הארי היה בטוח שהוא שמע נחשים מלחששים בטלוויזיה בשלב כזה או אחר. אחרי הכל, הוא ידע איך הם נשמעים מאיפשהו. וזה לא נשמע לו כמו שפה, מה שהיה מבטיח הרבה יותר. בתחילה, הבעיה הייתה שדרקו טען שלחשננים יכולים לשלוח נחשים למשימות ממושכות ומורכבות. ואם זה נכון, אז הרי חייב להיות שלחשננים הופכים נחשים לאינטליגנטיים לצמיתות כשהם מדברים איתם. במקרה הגרוע ביותר, זה יגרום לנחש לפתח מודעות עצמית, כמו מה שהארי גרם בטעות למצנפת המיון לעשות. וכשהארי הציע את ההשערה הזו, דרקו טען שהוא יכול לזכור סיפור אחר. הארי פילל לקתולהו שהסיפור האחד הזה הוא רק מעשייה. זה נשמע ככה, אבל היה סיפור על סלזר סליטרין ששלח צפה צעיר ואמיץ במשימה לאסוף מידע מנחשים אחרים. אם כל נחש שלחשנן דיבר איתו יכול להפוך נחשים אחרים למודעים לעצמם בכך שדיבר איתם, אז... הארי אפילו לא ידע למה התודעה שלו עשתה אז, כשהוא ידע בדיוק איך ההתקדמות המעריכית תעבוד. זו פשוט הייתה האימה המוסרית הצרופה של זה שפוצצה לו את המוח. ואם מישהו המציא לחש כזה כדי לדבר עם אופות, מה אם יש אופתנים? או לצורך העניין... הארי קפה בהבנה פתאומית בדיוק כשמזלג מלא בגזרים עמד להיכנס אל פיו. זה לא יכול להיות נכון, בטח שום קוסם לא יהיה טיפש מספיק כדי לעשות את זה. והארי ידע בתחושת בחילה נוראית שכמובן שהם יהיו טיפשים מספיק. סלזר סלידרין בוודאי מעולם לא חשב על ההשלכות המוסריות של אינטליגנציה נחשית אפילו לשנייה. בדיוק כמו שלא עלה בדעתו שבני מוגלגים הם אינטליגנטים מספיק כדי לזכות בזכויות אדם. רוב בני האדם פשוט לא ראו בעיות מוסריות אלא אם מישהו יפנה את תשומת הלב שלהם אליהן.
הארי?
אמר טרי לצידו, נשמע כאילו הוא חושש שהצטער ששאל.
למה אתה בוהה במזלג שלך ככה?
אני מתחיל לחשוב שקסם צריך להיות בלתי חוקי, אמר הארי. דרך אגב, האם אי פעם שמעת סיפורים על קוסמים שהיו יכולים לדבר עם צמחים? טרי לא שמע על שום דבר כזה. כך גם כל תלמידי השנה השביעית מרייבנקלו שהארי שאל. וכעת הארי שב למקומו, אבל עדיין לא התיישב. בוהה בצלחת הירקות שלו בהבעה הגמומית. הוא הלך ונעשה רעב יותר, ומאוחר יותר באותו היום יבקר בפונדק של מרי ויוכל את אחת מהמנות הטעימות להפליא שלהם. הארי גילה שהוא מתפתה מאוד פשוט לחזור להרגלי האכילה של אתמול ולגמור עם זה. אתה חייב לאכול משהו, אמר הסלידרין הפנימי שלו. וזה לא הרבה יותר סביר שמישהו יתעטש מודעות עצמית על אופות מאשר על צמחים. אז כל עוד אתה אוכל אוכל עם מידת תבוניות מפוקפקת, מדוע שלא תאכל פרוסות דודו בתיגון עמוק? אני לא בטוח שזו לוגיקה תועלתנית תקפה מה שעשית פה. או, אתה רוצה לוגיקה תועלתנית? מנה אחת של לוגיקה תולתנית מגיעה מיד. אפילו במקרה הבלתי סביר שאיזה אידיוט כן הצליח להעניק תבוניות לתרנגולות. למחקר שלך יש את הסיכוי הסביר ביותר לגלות את העובדה הזו ולעשות משהו בנוגע לזה. אם אתה יכול להשלים את העבודה שלך אפילו קצת יותר מהר בכך שלא תתעסק עם התזונה שלך, לא אינטואיטיבי ככל שזה ייראה, הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות כדי להציל את המספר הגדול ביותר של מי יודע מה הספק תבוני, הוא לא לבזבז זמן על ניחושים פרועים בנוגע למה שעשוי להיות תבוני. זה לא כאילו שגם אדוני הבית לא הכינו כבר את האוכל, ללא תלות במה שתשים בצלחת שלך. הרי שקל זאת לרגע. היה זה קו מחשבה מפתה למדי. יופי, אמר סלידרין. אני שמח שאתה מבין כעת שהדבר המוסרי ביותר לעשות הוא להקריב את החיים של ישויות תבוניות למען אחותך שלך. להזין את התאבון האיום שלך בשביל התענוג החולני שבלקרוע אותם נגזרים בשיניך. מה? חשב הרי בתרעומת. בצד של מי אתה פה? הקול של הסלידרין הפנימי שלו היה קודר. גם אתה תאמץ יום אחד את הדוקטרינה שהמטרה מקדשת את הבשרים. גיחוכים מנטליים נשמעו בעקבות זה. מאז שהרי החל לדאוג שגם צמחים עשויים להיות תבוניים, המרכיבים שלו שאינם רייבנקלו התקשו לקחת ברצינות את הזהירות המוסרית שלו. הפלפף צעק, קניבליזם! בכל פעם שהרי ניסה לחשוב על דבר מזון כלשהו, וגריפינדור דמיין אותו צורח בזמן שאכל אותו, אפילו אם הוא היה נגיד סנדוויץ' קניבליזם! אוי, אל תאכל אותי! התעלה מהצרכות, תאכל את זה בכל זאת. זה מקום בטוח לוותר על האתיקה שלך בשירות מטרות נעלות יותר. כל השאר חושבים שזה בסדר לאכול סנדוויץ'ים, אז אתה לא יכול להשתמש ברציונליזציה הרגילה שלך על הסתברות נמוכה לחיסרון גדול אם תתפס. הרי נהנח מנטלית וחשב, רק כל עוד אתם בסדר עם זה שאנחנו נאחל על ידי מפלצות ענק שלא חקרו מספיק את השאלה האם אנחנו תבוניים. אני בסדר עם זה, אמר סלית'רין. כולם בסדר עם זה? הנהונים מנטליים פנימיים. מעולה. אפשר לחזור עכשיו לפרוסות הדודו בתיגון עמוק? לא עד שיעשה עוד קצת מחקר בנוגע למה שתבוני ומה שלא, עכשיו שיתקו. והרי פנה בנחרצות מצלחתו המלאה בירקות המפתים כדי ללכת לספרייה. פשוט תאכל את התלמידים, אמר רפל פף. אין שום ספק בשאלה האם הם תבוניים. אתה יודע שאתה רוצה, אמר גריפינדור. אני מתערב איתך שהצעירים הם הכי טעימים. הרי החל לתהות, האם הסוהרסן נזיק איכשהו לישויות הדמיוניות שלו?
בכנות?
אמרה הרמיוני. קולה של הילדה הצעירה נשמע חמוץ מעט כשמבטה סרק את מדפי הספרים של ארונות תורת הצמחים של ספריית הוגוורטס. הרי השאיר לה הודעה שבה שאל האם היא יכולה להגיע לספרייה אחרי ארוחת הבוקר, עליה הרי דילג. אבל אז, כשהרי הציג את נושא המחקר להיום, היא נראתה מבולבלת מעט.
אתה יודע מה הבעיה שלך, הרי? אין לך שום סדרי עדיפויות. רעיון נכנס לך לראש ואתה פשוט רץ אחריו.
יש לי סדרי עדיפויות מצוינים, אמר הרי. ידו נשלחה ותפסה את ארמומיות צמחית מאת קייסי מקנמרה, וחל לדפדף בעמודי הפתיחה, מחפש את תוכן העניינים. זו הסיבה שאני רוצה לברר האם צמחים יכולים לדבר לפני שאני אוכל את הגזר שלי.
אתה לא חושב שאולי יש לשנינו דברים חשובים יותר לדאוג לגביהם?
את נשמעת בדיוק כמו דראקו, חשב הרי, אבל כמובן שהוא לא אמר זאת בכל רם. בכל רם הוא אמר, מה יכול להיות חשוב יותר מזה שצמחים עשויים להיות תבוניים? מאחוריו הסתררה שתיקה טעונה, בעוד עיניו של הרי עברו על תוכן העניינים. אכן היה פרק על שפת הצמחים, מה שגרם לליבו של הרי להחסיר פעימה, ואז ידיו החלו לדפדף בחיפזון כדי להגיע לעמוד הנכון.
יש ימים... שבאמת ובתמים אין לי שום מושג מה עובר בראש הזה שלך.
תראי, זו שאלה של כפל, בסדר? יש הרבה צמחים בעולם. אם הם לא תבוניים, זה לא משנה. אבל אם זה נכון שצמחים הם אנשיים, אז יש להם יותר משקל מוסרי מאשר לכל בני האדם בעולם יחד. עכשיו, כמובן שהמוח שלך לא מבין את זה ברמה האינטואיטיבית, אבל זה בגלל שהמוח שלך לא יכול להכפיל. זה כמו שאם היית שואלת שלוש קבוצות נפרדות של משקי בית קנדיים, כמה הם מוכנים לשלם כדי להציל 2,000, 20,000 או 200,000 ציפורים ממוות בבריכות שמן, שלוש הקבוצות יגידו שהן מוכנות לשלם בהתאם 78, 88 ו-80 דולרים. אין הבדל במילים אחרות. זה נקרא אי רגישות לקנה מידה. המוח שלך מדמיין ציפור אחת טובעת בבריכת שמן, והתמונה הזאת יוצרת כמות מסוימת של רגש שמכתיבה את המוכנות שלך לשלם. אבל אף אחד לא יכול לדמיין אפילו 2,000 ממשהו, אז הכמות פשוט נזרקת מהחלון. עכשיו, תנסי לתקן את ההטייה הזו ביחס ל-100 טריליון עלי עשב תבוניים, ותביני שזה עשוי להיות חשוב יותר פי אלפי מונים מכל המין האנושי. תודה לאזטוף. כתוב פה שאלה רק דודאים שיכולים לדבר, והם מדברים בשפה אנושית רגילה בכל רם, ולא שיש לחש שמאפשר לך לדבר לכל צמח.
רון בא אליי בארוחת הבוקר אתמול.
אמרה הרמיוני. קולה נשמע שקט מעט, עצוב מעט, אולי אפילו מפוחד מעט.
הוא אמר שהוא היה המום נורא לראות אותי מנשקת אותך. שמה שאמרת כשהיית תחת השפעת הסוהרסן, היה צריך להראות לי כמה רשע הסתרת בפנים. ושאם אני עומדת להיות תומכת של קוסם אופל, אז הוא לא בטוח שהוא רוצה להיות בצבא שלי.
ידיו של הרי חדלו להעביר דפים. נראה שמוחו של הרי, על אף כל הידע המופשט שלו, עדיין לא הצליח להעריך קנה מידה ברמה רגשית אמיתית, משום שהוא כיוון מחדש באלימות את תשומת הלב שלו הרחק מטריליוני עלי עשב ספק תבוניים שעשויים לסבול או למות בעודם מדברים, ולעבר החיים של בת אנוש בודדת שרק במקרה הייתה קרובה ויקרה יותר. רון הוא הדפר הגדול ביותר בעולם, אמר הרי. הם לא ידפיסו את זה בעיתון, משום שזה לא חדש. אז אחרי שפיתרת אותו, כמה מהידיים ומהרגליים שלו שברת?
ניסיתי לומר לו שזה לא ככה.
המשיכה הרמיוני באותו קול שקט.
ניסיתי לומר לו שאתה לא כזה, ושזה לא ככה בינינו. אבל זה פשוט גרם לו להיות יותר כמו שהוא היה.
טוב, ובכן, אמר הרי, הוא הופתע שהוא לא כועס יותר על קפטן ויזלי, אבל הדאגה שלו להרמיוני דרסה את זה כרגע. ככל שתנסי להצדיק את עצמך יותר בפני אנשים כאלה, כך את מכירה בכך שיש להם זכות לפקפק בך. זה מראה שאת חושבת שמגיע להם להיות החוקרים שלך, וברגע שאת מעניקה למישהו כוח כזה עלייך, הוא פשוט ידחוף עוד ועוד. זה היה אחד מהשיעורים של דראקו מלפוי שהרי חשב שהוא די חכם למעשה. אנשים שניסו להגן על עצמם, תוחקרו על כל נקודה ולעולם לא הצליחו לספק את החוקרים שלהם. אבל אם הבהרת מההתחלה שאתה מפורסם ומעל מוסכמות חברתיות, אנשים לא יטרחו לעקוב אחרי רוב ההפרות. זו הסיבה שכשרון בא אליי כשישבתי בשולחן רייבנקלו ואמר לי להתרחק ממך, החזקתי את היד שלי מעל הרצפה ואמרתי, אתה רואה את הגובה של היד שלי? האינטליגנציה שלך צריכה להיות גבוהה לפחות עד כדי כך כדי לדבר איתי. ואז הוא האשים אותי, ואני מצטט, שאני שואב אותך אל תוך האפלה, סוף ציטוט, אז פסקתי את שפתיי ועשיתי... ואחרי זה הפה שלו עדיין עשה רעשים כאלו של דיבור, אז הטלתי לחש קווייטוס. אני לא חושב שהוא ינסה להרצות לי שוב.
אני מבינה למה עשית את זה.
אמרה הרמיוני, קולה מתוח.
גם אני רציתי לומר לו להתחפף, אבל הלוואי שלא היית עושה את זה, זה פשוט יקשה עליי, הרי.
הרי הרים שוב את מבטו מערמומיות צמחית. בכל מקרה לא הצליח לקרוא שום דבר ככה, והוא ראה שהרמיוני עדיין קוראת איזה ספר שלא היה לה, לא מביטה בו, היא אפילו העבירה עמוד בעודו מביט בה. אני חושב שאת נוקטת בגישה הלא נכונה כשאת מנסה להגן על עצמך מלכתחילה, אמר הרי. אני באמת חושב כך. את מי שאת. את חברה של מי שאת בוחרת. תגידי לכל מי שמפקפק בך שהוא יכול ללכת לחפש... הרמיוני פשוט הנידה בראשה והפכה עמוד נוסף. אפשרות מספר 2, אמר הרי, לכי לפרד וג'ורג' ותגידי להם לנהל שיחה קצרה עם האח הסורר שלהם. שני אלה הם באמת חבר'ה טובים.
זה לא רק רון.
אמרה הרמיוני כמעט בלחישה.
הרבה אנשים אומרים את זה, הרי. אפילו מנדי מביטה בי במבטים מודאגים כשהיא חושבת שאני לא רואה. נכון שזה מצחיק? אני כל הזמן דואגת שפרופסור קווירל שואב אותך לתוך האפלה, ועכשיו אנשים מזהירים אותי כמו שאני מנסה להזהיר אותך.
טוב, כן, אמר הרי. האם זה לא מרגיע אותך קצת בנוגע אליי ואת פרופסור קווירל?
במילה אחת? לא.
השתיקה ערכה מספיק זמן עד שהרמיוני העביר הדף נוסף, ואז קולה נשמע, בלחישה אמיתית הפעם.
ו... ופדמה הולכת ואומרת לכולם שמכיוון שלא הצלחתי להטיל את לחש הפטרונוס, אני בטח רק מעמידה פנים שאני נחמדה.
פדמה אפילו לא ניסתה, אמר הארי בתרעומת. אם היית מחשפת אופל שרק מעמידה פנים, לא היית מנסה לפני כולם. הם חושבים שאת טיפשה? הרמיוני חייכה קצת ומצמצה כמה פעמים. היי, אני צריך לדאוג שאני באמת נעשה מרושה. כאן התרחיש הגרוע ביותר הוא שאנשים יחשבו שאת יותר מרושעת ממה שאת באמת. זה יהרוג אותך? זאת אומרת, האם זה עד כדי כך נורא? הילדה הצעירה הנהנה, פניה מקובצות. תראי, הרמיוני, אם את דואגת עד כדי כך בנוגע למה שאנשים אחרים חושבים, אם את אומללה בכל פעם שאנשים אחרים לא מדמיינים אותך בדיוק כמו שאת מדמיינת את עצמך, זו כבר גזרה להיות אומללה תמיד. אף אחד אף פעם לא חושב עלינו כמו שאנחנו חושבים על עצמנו.
אני לא יודעת איך להסביר לך,
אמרה הרמיוני בקול רך ועצוב.
אני לא בטוחה אם זה משהו שתוכל אי פעם להבין, הארי. כל מה שאני יכולה לחשוב לומר זה, איך היית מרגיש אם אני הייתי חושבת שאתה מרושע?
הארי דמיין זאת. כן, זה באמת תכאב. מאוד. אבל את אדם טוב שחושב על דברים כאלה בצורה אינטליגנטית. הרווחת את הכוח הזה עליי. אם תחשבי שעשיתי משהו לא בסדר, זה יהיה משמעותי. אני לא יכול לחשוב על שום תלמיד אחר חוץ ממך שאיכפת לי מדעותיו באותו אופן.
אתה יכול לחיות ככה. אני לא.
הילדה עברה שלושה עמודים נוספים בדממה, והארי החזיר את מבטו אל הספר שלו וניסה לחזור לריכוז, כשהרמיוני אמרה לבסוף בקול קטן,
אתה באמת בטוח שאסור לי לדעת איך להטיל את לחש הפטרונוס?
אני... הארי נאלץ לבלוע גוש פתאומי בגרונו. לפתע הוא דמיין את עצמו לא יודע למה לחש הפטרונוס לא עובד עבורו. לא מסוגל להראות את דרקו. פשוט נאמר לו שישנה סיבה ותו לא. הרמיוני, הפטרונוס שלך יזהר באותו אור, אבל הוא לא יהיה רגיל. הוא לא ייראה איך שאנשים חושבים שפטרונוסים אמורים להיראות. כל מי שיראה אותו ידע שמשהו מוזר הולך פה. אפילו אם הייתי מגלה לך את הסוד, לא הייתי יכולה להדגים לאיש, אלא אם היית מכריחה אותם להסתובב כך שיוכלו לראות רק את האור, והחלק הכי חשוב בסוד הוא הידיעה שהסוד קיים. הייתי יכולה להראות רק לחבר אחד או שניים אם היית משביעה אותם לסודיות. קולו של הארי דאח בחוסר אונים.
אני מוכנה לזה.
קולה עדיין היה קטן. היה לו מאוד קשה לו לפלוט את הסוד פשוט כאן ועכשיו בספרייה. לא, לא כדאי. ממש לא כדאי. זה מסוכן, הרמיוני. יכול להיגרם הרבה נזק אם הסוד הזה יתגלה. לא שמעת את הפתגם, שלושה יכולים לשמור סוד עם שניים מתים? שלספר רק לחברים הקרובים שלך זה כמו לספר לכולם, משום שאת לא בוטחת רק בהם, את בוטחת בכל מי שהם בוטחים בו. זה חשוב מדי. יש יותר מדי סיכון. זה לא מסוג ההחלטות שצריכות להתקבל משיקולים של לתקן את המוניטין של מישהו בבית הספר.
אוקיי.
אמרה הרמיוני. היא סגרה את הספר והשיבה אותו למדף.
אני לא יכולה להתרכז עכשיו, הארי. אני מצטערת.
אם יש כל דבר אחר שאני יכול לעשות...
תהיה נחמד יותר לכולם.
הילדה לא הביטה לאחור כשצעדה מבין המדפים, מה שעשוי היה להיות דבר טוב, משום שהילד היה כפו במקומו, חסר תנועה. לאחר זמן מה, הילד חזר לאוויר עמודים. סוף פרק 48. הארי פוטר והשיטה הרציונלית נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
טרי בוט, יאיר שדה.
הרמיוני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס.